שלום וברכה. היום נעמוד הנקודה שרבים מדברים עליה בתקופה הזאת, עניין של תלמידי רבי עקיבא. ימים אלו נוהגים ממנהגי אבלות, שלא מסתפרים, לא מתחתנים, לא שומעים כלי נגינה, בגלל תלמידי רבי עקיבא. על דרך הפשט, על דרך הסוד, בגלל שהימים האלה ימי דין, מצד אחד ימים קדושים מאוד כמו חול המועד, שאומרים רבותינו, הוא בא בלב דוד בחידה, מאוד, אומרים כמו שיש בסוכות 8 ימים, גם בפסח יש 8 ימים. 8 ימים, היום השמיני מסתיים, שמיני עצרת, זה יום שמחת תורה של סיום התורה, אצלנו יש 8 ימים בפסח, היום השמיני זה שבועות, זה קבלת התורה. הימים שבין פסח לעצרת נחשבים כמי חול המועד. כך כתוב בספרים הקדושים, ימים מאוד קדושים, אדם יכול להגיע בהם דרגות מאוד גבוהות, בזמן שעם ישראל היו בהכנה לקבלת התורה. וצריך להבין מדוע נענשו תלמידי רבי עקיבא בעונש כל כך חמור. 12,000 זוגות של תלמידים שהיו לרבי עקיבא, כמבואר בגמרא ביממות ס"ב, שמתו בין פסח לעצרת. למה נענשו עונש כל כך חמור? ודבר ראשון. דבר שני, למה דווקא בתקופה הזאת? בין פסח לעצרת, הגמרא מדגישה בין פסח לעצרת. אם הגמרא הייתה צריכה לא רוצה לומר לנו שמתו תוך זמן קצר, ויגיד, תגיד, תוך זמן קצר מתו. בין 34 ימים מתו. מה פסח ועצרת, כנראה יש פה איזה עניין מסוים. ונראה לבאר כך. רבי עקיבא היה רבם של כל התלמידים הללו, והוא אומר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, בכלל גדול בתורה. מעניין זה בפרשת השבוע, כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. למה זה כלל גדול בתורה? כי בשביל תורה צריך חברותה. ככה הקדוש ברוך הוא רצה. הגמרא אומרת, זה לא טוב שלומדים בודדים, בד בבד, צריך שיהיו יחד, חברותה. אם אדם לומד קצת לבד, ימצא לו זמן שיוכל ללמוד גם עם חברותה, או עם חבורה, תורה נקנית בחבורה. לא רק זה, אנחנו רואים שנתן תורה היה דווקא בזמן שעם ישראל היו בחבורה, ויחן שם ישראל. למה כתוב, ויחן שם ישראל, אומרים רבותינו, בלב אחד כאיש אחד. כל החניות כתוב, ויחנו ויחנו ויפרו ויחנו. פה כתוב, ויחן, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו הם נמצאים באחדות, זה הזמן לתת להם תורה. ואנחנו רואים, בשביל התורה צריך שתהיה אחדות. איך אנחנו רואים? עולם חסד ייבנה. ואחד מהעמודים של העולם זה תורה, ואחד מהם גמילות חסדים. אז רואים שצריך לאחד מהעמודים של העולם גמילות חסד. גמילות חסד לא שייך אם אדם נמצא עם עצמו לבד, צריך שיהיה עוד מישהו. תורת חסד הלשונה אומרת הגמרא, וכי יש תורה של חסד, תורה שאינה של חסד? אלא זה שלומד ומלמדה לאחרים זה תורת חסד. אנחנו רואים שיש עדיפות בתורה עם חסד. בית שני שעסקו בו בתורה לא היה כמו בית ראשון שהיו 3 עבירות חמורות. בגלל מה נחרב? בגלל שנאת חינם. ללמד לך שכולה שנאת חינם כנגד כל העבירות. רואים, זה כל כך נורא העניין הזה. יש תורה, אין בן אדם לחברו כמו שצריך, כבר נורא מאוד. טוב, על כל פנים, למה תלמידי רבי עקיבא אלה הם ששילמו את זה ביוקר? אז אנחנו נקדים מעשה כתוב בגמרא במסכת שבת דף קכ"ז. הוא בא שם על פועל אחד שנפקר אצל בעל הבית ועבד אצלו 3 שנים. אחרי 3 שנים, ערב כיפור, הוא אומר, תן לי את השכר שלי, אני רוצה ללכת לבית, לפרנס את האישה. אמר לו, אין לי כסף. פנה אליו אותו פועל, טוב, אין לך כסף. תביא בהמות. אין לי בהמות, משיב לו אותו בעל הבית. אם זה היה אחד מאיתנו, מהשורה, הפירוש שלך. לא מעניין אותי, תמכור את הרכת, תמכור את הנירה שלך, תמכור את הכל. אתה צריך להביא משכורת, אני לא עבדתי בחינם. זה לא חודש, זה לא חודשיים, 3 שנים. אבל הוא ממשיך. אין לך בהמות, תביא לי קרקעות. נו, הרי הוא עבד אצלו בקרקעות. ואז הוא אומר לו, אין לי קרקעות. מאוד מוזר. הוא לא שואל שאלות, הוא ממשיך הלאה. אין לך, תביא פירות. אין לי פירות. תביא כלים וקסתות. אין לי כלים וקסתות. נטל כלב לאחוריו והלך בפחי נפש. שום משכורת לא הביא לו. 3 שנים עבודה. והאישה מחכה בבית למשכורת. לא סתם ויתרה. ואין כלום. הוא הולך. אין משטרה, אין משהו, בית משפט, משהו לדון. אני עמדתי לא בחינם. שום דבר. הוא הולך. והנה מגיע ערב סוכות, ומגיע אותו האדון, עם מסוי 3 בהמות, 3 חמורים, מאכל משתה, מיני בגדים, וכאלה צבע זה. ואז הוא מביא לו את השכר שלו, משלם. אמר לו, תגיד לי את כל האמת. שאמרתי לך, אין לי כסף, מה חשדת לי? אמרתי, אולי הזדמנה בידך איזה פרקמטיה, והשקעת את הכסף עכשיו, איזה סחורה שאתה רוצה לקבל. טוב, מובן. שאמרתי לך, אין לי פירות, טוב, אולי מכרת אותה. מעניין. טוב, את כל הפירות הוא מכר, נתן לי מישהו. הלאה. שאמרתי לך, אין לי בהמות, אולי הבהמה מוזכרת ביד אחרים, הזכרת אותה, את הבהמות. ניחא. שאמרתי לך, אין לי קרקעות, ואתה עבדת בקרקעות, אמרתי שהבהמה מוחכרת ביד אחר. חכירה זה בן אדם שלוקח את השדה ונותן לבעל הבית כך וכך כמות בכל שנה, השאר הוא לוקח לעצמו, והוא משלם על זה, על החכירה הזאת, והתשלום. שהוא משלם, נותן לו כך וכך כמות מהיבול. טוב, תקבל. שאמרת לי, תביא לי קרים וקסתות, ואמרתי לך, אין לי קרים וקסתות, במה חשדת אני? נו, וכבר אנשים לא משקיעים ולא מזכירים. אמרתי שמי יקדיש כל נכסיו לשמיים. נשבע לו, העבודה כך היה. דאבתי כל נכסי לשמיים בגלל בני הורקנוס שלא עסק בתורה, אחר כך באתי לחבריי והתירו לי את הנדר. אבל אנחנו רואים מה זה, איזה מחשבה של בן אדם פשוט, הוא בא ואומר, מה חשדת? לא חשדתי כלום. דברים לא מתקבלים על הדעת. לא, הכל בסדר. שמעתי פעם שאומרים שאדם לפעמים יש לו קצת ראש עקום. קצת הוא רואה דברים לא כמו שצריך. אז אומרים את הראש העקום הזה ישמור לדון לכף זכות. לדון לכף זכות, אפילו שלא נראה לך, תדון לכף זכות. בפרט כותב החפץ חיים בספר שמירת הלשון, הוא אומר שצריך לדון לכף זכות, אם זה תמיד חכם, אפילו כאשר הזכות הזה הוא מאוד מאוד רחוק מהדעת, אם זה תמיד חכם, מסתבר שהוא עשה דבר. כהלכה, כמו שצריך, אז תדעו לי כף זכות. מאוד מפליא. כתוב בשלטות רב החי, מי היה אותו תלמיד? מי היה, סליחה, אותו פועל? מי היה אותו פועל? והיה רבי עקיבא, לפני שנהיה רבי. כן? רבי עקיבא, עוד שהיה עקיבא, היה לו כל כך מידות תרומיות. הוא דן לקו זכות בדברים שלא מתקבלים על הדעת. והוא לא מתלונן, תראה, עבדתי אצלך 3 שנים. הלך בפחי נפש. איזה רב מיוחד. איזה מידות טובות. נמשיך הלאה. הגמרא אומרת, בסוף מסכת מכות, פעם היה הולך רבי עקיבא עם הזקנים, ושמעו כל המונה של רומי, שרים, שמחים, צוהלים, התחילו הזקנים לבכות, ורבי עקיבא צוחק. מה אתה צוחק? ואתם, למה אתם בוכים? אמרו לו, מה פירוש? אלה שעובדי עבודה זרה, עובדים לעצבים, לפסלים, שמחים, צוהלים, ואנחנו, עובדי השם, בית המקדש שלנו חרב, אנחנו נמצאים בגלות, בצער. איך לא נבכה? אמר להם, אם לא עוברי רצונו כך, נותן להם כל כך הרבה שמחה, לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה. אנחנו מאמינים הרי. יש חשבון. יש מורה לעולם. הכל בא לפי חשבון. הוא משלם לפניו אל פניו לעבידו. אבל אם זה הוא משלם להם, מעט זכויות שיש להם, על אחת כמה וכמה, אנחנו שעובדים אותו, כמה שכר אי אפשר לשער. אי אפשר לתאר. בזמן החפץ חיים, היה מצב של עניות מאוד מאוד נורא. אמר איזה יהודי אחד, החפץ חיים, כבוד הרב, אולי אני אתן למען כלל ישראל את המצוות תפילין שהנחתי הבוקר, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו פרנסה לכל היהודים פה. אבחייך החפץ חיים. אומר לו, אתה דומה לבן אדם שבא עם שק $1,000,000,000, בא לבנק, תביאו לי, תפרעו לי את השק הזה. אמרו לו, לא, אין לנו, אולי שבריר קטן מהשק הזה, מאוד מאוד יקר. גם 10% אין לנו בשק הזה. אז מה אומר? אז תביאו לי טוב, תביאו לי 100 שקל. מה 100 שקל? 100 שקל מי? 1,000,000,000, 10,000,000,000. איך אפשר? אומר מצוות תפילין, אי אפשר לשער גודל השכר שלה. תעשה חשבון פשוט. אם נבוכדנצר בשביל 3 פציעות שפסל לכבוד השם, היה מושל בכיפה, החריב את בית המקדש, ונשאר עוד חי וקיים. ועד 3 פציעות. אתה יודע מה זה מצווה של יהודי? אנחנו לא יכולים לשער מה זה מצווה של יהודי. מצוות תפילין בכלל. מספרים שפעם אחת היה הרב ישיב, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, איבד את ההכרה, והיה לידו איזה יהודי אחד, אברך, מיד עשה לו החייאה, השתדל, ברוך השם, הצליח להחיות אותו, חזר בהכרה. טוב? למחרת הבן אדם חוזר לבית, אומרים לו, בבית, בני הבית, אמרו לו, אחד מהנכדים, אחד מהבנים, התקשר פלוני אלמוני. מי זה? לא מכיר אותו. לא מכיר. התקשר פעמיים, חיפש אותך. היית בכולל. טוב, לא מכיר. אם הוא צריך אותי, שיתקשר שוב. אחרי זה הוא פגש אחד החברים. אומר, תראה, התקשרו אליי, כמה פעמים חיפשו אותי. הוא אמר את השם של אותו אחד, אני כרגע לא זוכר. אמר לו, זה עשיר גדול. קשר אליך. מעניין. טוב, פעם אחת הוא היה בבית, ואז התקשר אליו שוב. הוא אמר לו, תשמע, אתה, שמעתי, אתה עשית החייה לרב אלישיב. הוא אמר לו, נכון, אמת. הוא אמר לו, תראה, אני רוצה למכור לי את המצווה הזאת. כמדומני אמר לו, $200,000. תמכור לי את המצווה הזאת, נותן לך $200,000. אז הוא אמר לו, אני אשאל את הרב אלישיב. טוב. הוא הלך שם, אני אתפלל איתו, כנראה הוא היה מהמניין שלו. אז אחרי התפילה שאלת הרב, הרב, הרב זוכר, עשיתי לרב אחיה וכו', כן, כן. תודה, תודה. הוא אמר לו, תשמע, כבוד הרב, מישהו, איזה עשיר אחד, אמר לי, אם לקנות ממני את המצווה הזאת, $200,000, אני, ברוך השם, יש לי ילדים, צריך לחתן, בוודאי יעזור. $200,000. הרב ישיב, מה? יהודי מוכר מצווה? יהודי מוכר מצווה? אף פעם לא שמעתי. יהודי מוכר מצווה? פשש. לא, 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 רק שאלתי, בסדר, 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 לא, לא מוכר. הרב ככה, כל הזמן, חושב, איך מציאות כזאת, יהודי מוכר מצווה? לא יודעים מה זה ערך של מצווה, ערך רוחני, ערך גשמי. אבל אומר החפץ חיים אותו דבר לאותו אחד, אתה רוצה לתת מצוות תפילין, לפרנס את כל ה... מה זה? הקב"ה הוא ברגע אחד יכול לפרנס פה את כולם, את כל היהודים של כל העולם, את כל העולם כולו, זה בעניין של רגע. אבל שכר של מצווה אי אפשר, זה צ'ק הרבה יותר גדול. הרבה מאוד יותר גדול. טוב. על כל פנים לענייננו. אנחנו לא יודעים מה זה הערך של מצווה, כמה זה כל מצווה. אבל העניין הזה, אני חוזר שוב לעניין הראשון, אני לא זוכר בדיוק. לשמה הבאתי את זה. אז העניין הזה של רבי עקיבא, הוא היה משהו מיוחד. כל כך מידות טובות, כל כך מידות רומיות, והוא מוכן ללכת בפחי נפש. למה? דן לכף זכות, משהו מיוחד. אז אמרנו כאן, נזכרתי. אז אמר רבי עקיבא, אם לא עברה רצונו כך, לא עושה רצונה לאחת כמה וכמה. כמה שכר של מצווה אי אפשר לשער? אז אם הם שמחים, אנחנו כל שכן. כן? עכשיו, יש עוד סיפור שם מובא. הם התקרבו ליד מקום המקדש, והנה רואים הזקנים, שועל יוצא מקודש הקודשים. התחילו בוכים, ורבי עקיבא צוחק. אמרו לו, למה אתה צוחק? אמר להם, ואתם, למה אתם בוכים? אמרו לו, מה במקום שנאמר, והדר הקרב יומת עכשיו שועלים ילכו בו ולא נבכה? אמר להם, לפיכך אני צוחק. מה? הכתוב תלה הנבואה של אוריה בנבואה של זכריה. והעיד עליכם, עדים נאמנים, אוריה, מבקיע אחר כך זכריה. מה? זה בבית ראשון, זה בבית שני. כלומר, מרחקים, מרחקי דרות. אלא כל זמן... שלא נתקיימה נבואה של אוריה, לכן, בגללכם ציון שדה תחרש, הייתי מתיירא, אולי לא תקיים הנבואה של זכריה. בזכריה כתוב, עוד ישבו זקנים, זקנות, ברחובות ירושלים. אז כל זמן שלא נתקיימה הנבואה הראשונה של אוריה, הייתי מתיירא, אולי לא תתקיים הנבואה של זכריה. עכשיו, שנתקיימה הנבואה של אוריה, שהגיע מצב ציון שדה תחרש, שועל יצא מקודש הקודשים, שועלים ילכו בו, אז אני בטוח, גם תתקיים הנבואה השנייה של זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, תבוא הגאולה. אז שאלה נימור זקני, רבי שמעון חירבי, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, אומר, מה פירוש שהם מתיירא, אולי לא תתקיים הנבואה של זכריה? אם זה נבואה, למה לא תתקיים? הקדוש ברוך הוא הבטיח הבטחה טובה, למה לא תתקיים? ואל תשיבני עם ברכות דף ח' כתוב שמה שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב אבינו ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה כי לא היה דובך וכו'. אז למה וירא יעקב ויצר לו שמיירק, שמיירוק? מה הוא מפחד? הקדוש ברוך הוא הבטיח לו. אלא מה? הוא אומר, מה אומרת? אמר, שמן התלכלכתי בחטא. יכול להיות שהתלכלכתי בחטא. אז הנה מצאנו שנבואה לא מתקיימת. אז אולי תיישב גם פה, רבי עקיבא פחד, אולי לא תתקיים הנבואה של זכריה בגלל שהתלכלכו בחטא. אבל גם את זה שלל. רבנו שמעון בצד, אומר לו, הרמב"ם כותב, כמדומני בסנהדרין, בעניין של או בסנהדרין או בהקדמה לפירוש המשניות, הוא כותב שמה שלא ייתכן מציאות שהקדוש ברוך הוא ייתן נבואה לנביא לפרסם אותה, והקדוש ברוך הוא לא יקיים את הנבואה הזאת, אם היא נבואה טובה. אם היא נבואה רעה, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לנו. אבל אם הקדוש ברוך הוא דיבר נבואה טובה לפרסם, להגיד לעם, זה הקדוש ברוך הוא לא יחזור. אפילו אם לא מגיע להם היום, התקלקלו בחטא, עם כל זאת, הקדוש ברוך הוא נותן. ואל תקשה מיעקב אבינו, כי יש הבדל. יעקב אבינו קיבל נבואה אישית פרטית אליו. זה לא נבואה לפרסום. אבל כאשר הנביא מקבל נבואה לפרסום, במצב כזה, הקדוש ברוך הוא לא יחזור בו, שלא יגידו שהנבואה היא לא נבואה האמת. לא רוצה להרער להם את האמונה. האמונה בנביא, בנבואה. אז אם הקדוש ברוך הוא אמר לפרסם את הנבואה, את הקדוש ברוך הוא יקיים. אבל כאשר הנבואה היא אישית לאותו נביא, פה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יחזור בו. אז אם כן, כיוון שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא יחזור בו, לנביא, יעקב אבינו פחד שמת לחלכתי בחטא. אבל לכלל לא שייך דבר כזה. אז שוב חוזרת השאלה, למה רבי עקיבא אמר שהייתי חושש אולי לא תתקיים הנבואה של זכריה? אמרתי לבאר בסייעתא דשמיא, אחד בדרך פשוטה. פה כתוב, שרבי עקיבא אומר, תלה כתוב נבואה של אוריה בזכריה. אז אם הכתוב תלה את זה בזה, אז משמע שקשורים אחד לשני. אז מה שאמר הקדוש ברוך הוא אוריה בזכריה, פה הכתוב קשר אחד בשני. שיגיע המצב של חורבן, ויגיע המצב שעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אבל על הרע, הקדוש ברוך הוא, וינחם השם על הרע. אז יש אפשרות להתחרט מהנבואה הרעה, שלא יהיה כל כך נורא. וממילא, אם זה לא יהיה כל כך נורא, אז יכול להיות שלא יגיע המצב של הישועה והנחמה. כך אפשר ליישב. עד דרך הפשט. אני אמרתי עוד ביור. מאחר, וכמדומני הרמ"א בספר הגלגולים שלו, הוא כותב שרבי עקיבא גלגול של יעקב אבינו. האותיות, בעקיבא יש אותיות יעקב, רק נוסף א'. זה קוראים לאשתו רחל, זה קוראים לאשתו רחל. ותחילתו היה עני בעיר עשיר, כן? רדף אחריו אליפז, לקח לו את הכל. יעקב אבינו, אחרי זה התעשר ויפרוץ לרוב. גם רבי עקיבא בתחילה היה עני, שוכב על תבן. בסופו של דבר קרנה לאשתו ירושלים של זהב. כל פנים ככה הוא אומר, שרבי עקיבא גלגול של יעקב. מצאנו ביעקב אבינו שאמר לפני הקדוש ברוך הוא, הוא עשה נדר ואמר, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, וגומר, והיה השם לי לאלוקים. כותב בזוהר הקדוש מהפירוש והיה השם לי לאלוקים. אומר עכשיו, הוא הולך ללבן, הוא לא יכול לחיות במידת הדין. רק מידת החסד, מידת הרחמים. אבל כשאני אחזור, אז פה הוא יוכל לחיות רק מידת הדין לבד. והיה השם, שם הוויה שהוא שם של רחמים, בלי אלוקים, הוא יחיה במידת הדין. אז יעקב אבינו קיבל על עצמו לחיות מידת הדין. ברגע שהוא יחזור, הוא יהיה מידת הדין. יחזור לארץ ישראל. וכיוון שכן, אני אומר באופן אחר. יעקב אבינו למה חשש? הרי קיבל נבואה, הקדוש ברוך הוא אומר, ושמרתיך בכל אשר תלך. אז מה אם הוא נתלכלך בחטא? אז נעזור, לא לפי הפירוש של פירוש הרמב״ם, שזה נבואה אישית לנביא. הנבואה, הקדוש ברוך הוא אמר, הוא יקיים את ההבטחה טובה, אבל מאחר ויעקב אבינו ביקש לחיות על פי מידת הדין, אבל פי מידת הדין, מי שנתלכלך בחד, לא מגיע לו. מה שהקדוש ברוך הוא לא חוזר בו מהבטחה טובה, ודווקא מידת הרחמים שלו. אבל יעקב, שהוא ביקש על עצמו לחיות מידת הדין, אבל פי הדין, בן אדם מתלכלך בחד, לא מגיע לו שכר. לכן ברגע שהוא הגיע לארץ ישראל, מהיר יעקב ויצא לו. עכשיו הוא נמצא מידת הדין, שמן, התלכלכתי בחד. ואז כל ההבטחות לא יועילו. אבל, עכשיו, אם רבי עקיבא הוא גלגול של יעקב אבינו, אז הוא הולך לפי אותו מתכונת, מידת הדין. ככה, ככה הוא חי, חי את החיים שלו מידת הדין. כך כותב השלה. אומר, הגמרא שאומרת, שהמסכת מנחות דף כפתת, כתוב שמה, שהקדוש ברוך הוא היה כושר, כתרים לאותיות, לצהום משה רבנו כשעלה למרום, אמר לו, מי מעכב על ידך? אמר לו, עקיבא בן יוסף, יבוא בעוד כמה דורות, וידרוש הכל קוץ וקוץ, תילי תילים של הלכות, אמר לו, תראה לי אותו, יראה לו את רבי עקיבא, איך הוא דורש, ומשה רבנו לא מבין, עד שהוא אמר, הלכה למשה מסיני, נרגעה דעתו של משה רבנו, אומר, יראית לי תורתו, תראה לי סופו, הוא בטח יש לו איזה סוף טוב, ואז הוא מראה לו איך שסורקים את בשרו מהסריקות של ברזל. אמר משה רבן, זו תורה וזו שכרה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך על המחשבה. מה פירוש שתוק, כך על המחשבה, איזה מחשבה? אז כותב השלה, כך עלה במחשבה לראות את העולם במידת הדין. אז רוב העולם לא יכולים לחיות מידת הדין, אבל בודדים כן חיו מידת הדין. על המחשבה לראות העולם מידת הדין. אז הוא אומר, כמו יעקב אבינו, כמו רבי עקיבא, מידת הדין. למה מידת הדין? פשוט, הוא קיבל על עצמו, הוא גלגול של יעקב אבינו, אז הוא מבין שהכל מידת הדין. לפי המהלך שלו, אז הוא אומר, אם הוא גלגול של יעקב אבינו, אז הוא מפחד, אולי לא תתקיים הנבואה, אבל אם כבר האדם קיבל פורענות שנאמרה בנבואה ואחר כך נאמר אחרי הפורענות יבוא שכר, אז לא ייתכן על פי מידת הדין שבן אדם את הפורענות יקבל ואת השכר לא יקבל. כך נראה לה, אני יודעתי. אם אדם קיבל את העונש, קיבל את הפורענות, אז גם את השכר הוא יקבל אפילו אם לא היה מגיע לו. וזה על פי מידת הדין. מאיפה אני רואה את זה? גם יעקב אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, ברגע שנודע לו שיוסף קיים, הוא רוצה לרדת למצרים, הוא מפחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא מירדה מצרימה, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. יעקב אבינו יורד, למה הוא לא מפחד? אולי יתלכלכו בחטא, ואז הקדוש ברוך הוא לא יעלה אותם. אולי יתלכלך בחטא ולא יעלה, ועם ישראל לא יעלו. למה הוא לא ירא? אל תירא. אלא התשובה, הוא יודע עכשיו הולכים להשתעבד שם במצרים. אם הולכים להשתעבד שם במצרים, לא ייתכן שאת כל השיעבוד הזה הם יקבלו, ואת העלייה, אחרי כן יצאו ברכוש גדול, לא יקבלו. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, דבר נא באוזני העם, שלא יאמר אותו צדיק ועבדו ועינו אותם כי אין בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא כי אין בהם. לא ייתכן שאת העונש הם יקבלו, את הצער יקבלו, ואת ההבטחה הטובה לא יקבלו, זה על פי מידת הדין. זה שורת הדין נותנת. אז לכן יעקב אבינו יודע, עכשיו מיורדים למצרים, שעבוד, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. לא יכול להיות שאת הרע הם יקבלו, ואת הטוב לא יקבלו. על פי אותו מהלך, אומר רבי עקיבא, לא יכול להיות שיקבלו את הנבואה של אוריה, ציון שדה תחרש, בלי לקבל את הנבואה של הנחמה. אז כל זמן שלא נתקיימה הנבואה של אוריה, הייתי אומר, אולי לא תתקיים הנבואה של זכריה, ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. אבל כיוון שנתקיים הצער הזה, העונש הזה, הנורא, ציון שדה תחרש, אז בטוח, בוודאי, תהיה גם הישועה שישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. בזה הלשון אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. אנחנו רואים שוב, המידות המיוחדות של רבי עקיבא, איך את הכל הוא רואה יפה. את הכל הוא רואה טוב, הכל טוב. גם כשסורקים את בשרו מסרקות של ברזל, הוא מעריך באחד. אמרו לו, רבנו עד כאן? אמר להם, כל ימה הייתי מתאבל על זה, כמו יש ילד קטן, הוא רוצה להביאו לאיזה גלידה מיוחדת, הוא כל הזמן משתוקק מתי הביאו לו. הוא ילד קטן, רוצה להביא לו איזה מכונית, תקנו לו איזה מכונית על שנת, רבי עקיבא, כל ימה הייתי מתאבל, מחכה, זה דבר גדול. שעמות על גילוי ששם. הסתכלות מאוד נפלאה על העולם. לראות הכל טוב. הסיפור המפורסם, רבי עקיבא מסכת ברכות, זה אף סמך עמוד בית כמדומני, שהלך רבי עקיבא לאיזה עיר, להתארח שם, אף אחד לא קיבל אותו. אז ישן מחוץ לעיר, היה לו תרנגול ונר וחמור, הסיפור מפורסם, כולם יודעים. רצה ללמוד לאור הנר, ברוח כיבתת הנר, בא איזה חתול כמדומני, טרף את התרנגול, באריה טרף את החמור, נשאר בלי כלום, והרבי עקיבא על כל דבר אומר, כל דעמיד רחמנא לתרעמיד, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. הכל לטובה, הכל לטובה. איזה ראייה מיוחדת. מחרת בבוקר הוא שומע, באו ליסטים לתוך העיר, שללו אותם, בזזו אותם, לקחו אותם לשבי וכו'. אמרתי לכם, כל מה שעושה השם הכל לטובה. אם היה נר דלוק, היו רואים אותו. אם היה תרנגול מקרקר, היו שומעים, מוצאים אותו שם. היו לוקחים גם אותו לשבי. אם היה חבור נוער, קנה. הכל לטובה. נו, אין הסתכלות מיוחדת. רבי עקיבא, הכל הוא רואה טוב. הכל יפה. כל הזקנים בוכים, והוא צוחק. עוד אנחנו מוצאים. פעם הלכו לפני פטירתו של רבי אליעזר הגדול לבקרו. רבי אליעזר שוכב על ארץ דווי בצער גדול. הוא אומר להם, חמה עזה בעולם, יש הרבה מידת הדין, חמה גדולה. והרב נמצא בצער כזה, התחילו התלמידים בוכים. רבי עקיבא, זה גדול הדור. אי אפשר לתאר איך הוא מתאר את עצמו, כמה גדלות שהיה לו בתורה. אומר ששתי הפרעות שלו כמו שני ספרי תורה. אומר משהו לקח מרבותיו. מעט מאוד, כמו כלב שמנקק מהים. וכמה לקחו ממנו תלמידיו כמו טיפה. הוא אומר שמה, בעניין של נטיעת קישואים והוציא אותם על ידי קישוף, שהיה מותר לדיינים לראות, ללמוד את העניין הזה של הקישוף, שלא יבוא איזה אחד, יעשה להם קישופים, יביא כאילו עדים או כל מיני עניינים, לבלבל את הדיינים. אז היו צריכים ללמוד עניינים של קישופים, לא בשביל להשתמש לצורך כמה אישי, רק בשביל לדעת איך לבטל את הקשפים. וזה יש לי כך וכך הלכות, בבארת עזה כך וכך, ואף אחד כמעט לא למד ממני טיפה מן הים. נו, הוא יושב ובוכה, והוא בצער גדול, חילו הזקנים בוכים. רבי עקיבא צוחק. רבי עקיבא, מה אתה צוחק? למה אתם בוכים? הרב מותר לרב דווי, צער כזה גדול, לא נבכה. אמר להם, לכך אני משחק. כל מה שראיתי שהרב שלי ינוע לא מחמיץ, שימנוע לא מבאיש, הפשטן שלו לא מתקלקל, הדבש שלו לא מדביש. אמרתי, חלילה, אולי קיבל את העולם הבא. עכשיו שאני רואה שהוא סובל, אז אני יודע שיש לו עולם הבא. אני רגוע, אני שמח, יש לו עולם הבא. אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, וכך חשדתני. חושב את הרב שלך שאין עולם הבא? אמר לו, נמתנו רבנו. אין צדיק בארץ שאני עושה טוב ולא יחטא. כל יום אחד בן אדם יש לו איזה משהו. אז מי אם בן אדם חטא, הוא צריך לשלם. אם הוא לא משלם בעולם הזה, זה מאוד מפחיד. לא כתוב שהרב אמר לו לא נכון, הסכים איתו. עד כדי כך אומר הרב אליעזר בן דוד, אומר, נחלקו שנתיים ומחצה בית שמיים בית הלל, אם נוח לאדם שנברא או לא נברא, אז נמנו וגמרו נוח שלא נברא, ועתה שנברא יפשפש מעשיו, ירוב הנה י"ג כמדומני. אז הוא מסביר על דרך דרש, אמר פי הפשט. אומר, כל בן אדם, פה יש לו מכשול, פה איזה חטא, צריך לשלם. אוי אוי אוי, צריך לשלם. אז אם כן, אם בן אדם כל הזמן יהיה בריא, זה כבר לא טוב. זה מה שאומר, נוח לאדם שנברא, כמובן נהיה בריא, או נוח שלא נברא, שלא יהיה בריא. יהיה מדי פעם, קצת פה לא מרגיש טוב, פה לא מרגיש טוב. למה? איסורים קטנים שינקו אותם מהמנות שלו. נמנו וגמרו נוח שלא נברא. שלא יהיה בריא כל הזמן, מדי פעם, קצת. פה לא כל כך חש בטוב, פה כואב הראש, פה... נוח שלא נברא. ועכשיו שנברא, אם הוא רואה שהוא בריא כל הזמן, יפשפש במעשיו, מי יודע, אולי נותנים לו את העולם הבא שלו. כן? רבי אליעזר בן דוד, זכר צדיק לברכה. גם הוא מביא את הראשי, מבקר את הראשי בסוף קידושין, שם כתוב שטוב שבטבחים וכולי, טוב שברופאים לגיהינם. כותב ראשי, מה, למה טוב שברופאים לגיהינם? אז הוא אומר, כיוון שהוא טוב שברופאים, הכי מיוחד, אז הוא שומר על עצמו שלא יחלה. ואם הוא לא חולה, אין ליבו נכנע. הוא לא נכנע לקדוש ברוך הוא. אז הוא בעולם הזה בריא, אז בעולם הבא הוא משלם את זה. לכן לגיהינם. טוב, אנחנו רואים לא הם ולא שכרם. אנחנו רואים כל המקרה שפה למיטה, אבל לא על ידי איפורים וחולים רעים. יש איפורים שהם קטנים. הכניס את היד להוציא שקל, יצא לו חצי שקל. הוא צריך להוציא שתיים, יצא לו אחד. או בא ללבוש בגד, רואה שזה הפוך. זה איסורים קלים, גם הם מחפרים את העוון. לא רוצים איסורים נוראיים, חלילה, חלילה. כל עם ישראל, כולנו נהיה בריאים לאורך ימים. על כל פנים, מפה ראינו את מעלתו וגדולתו של רבי עקיבא, שאת הכל הוא רואה ורוד. אופטימי, הכל טוב, מה שעושה השם, הכל לטובה. נו, עכשיו יש תלמידים, לא נהגו כבוד זה בזה. יש לכם רב כזה גדול, רב שרואה הכל טוב, שלא מקבל את המשכורת 3 שנים, והוא דן לקו זכות. איך אתם, שיש לכם רב כל כך גדול, לא למדתם ממנו? רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. איך לא למדתם את זה ממנו? אז בגלל הפער התאומי בין התלמידים לרב, הם נעים שוב חרדים. כמו שאמרה האישה הצרפית לאליהו, שהוא בא לשם להזכיר את עוונה ולהמית את בנה, למה? כי לפני שבא אליהו הייתה נחשבת צדקת. ברגע שהוא הגיע, לעומתו היא נחשבת רשעית, לכן מת הבן שלה. כך היא אמרה לו. אז פה ביחס לרב, הם בדרגה נמוכה, לכן דווקא תמיד הרב יעקיבא שימו ביוקר. עונש מאוד חמור, אבל ביחס לדרגה שלהם, וביחס לרב שלהם, היו צריכים הרבה ללמוד ממנו, ויהיה ואהבת לרעך כמוך. אז לכן אין שום מחומר הדין. כי היוצא בזה יש חידוש שאמר, מורנו הרב רבי חיים חורי, זכר צדיק לברכה, הסבא רבא, הוא אומר ככה, הוא אומר כתוב, בשעה שנפטרו מתו משה ואהרון, נדב ואביהו, פרשת שמיני קראן, אמר לו משה רבנו לאהרון, הוא אשר דיבר השם, מקרובי נקדש. כתוב שם, אומר, הקדוש ברוך הוא רמז לו, משה לא הבין. אבל אחר כך הבין, אומר, חשבתי, הקדוש ברוך הוא אמר שהוא רוצה להתקדש מקרובה. אז הוא חשב, או במשה, או באהרון. עכשיו, שמתו נדב ואביהו, התברר שהם גדולים ממני וממך. כן, וזהו, ניחם את אהרון. תראה, הם גדולים יותר ממני וממך, צדיקים גדולים. מקרובי, אקדש. אז, שואל רבי חיים חורי, אומר, אנחנו ראינו הרבה סיבות בחז"ל מה היה החטא של בני אהרון. תמיד שהצדיקים עושים איזה חטא, מרוב שהוא קטן, לא מבינים אותו. אז אלה אומרים, נכנסו שתו יין, אלה אומרים, בגלל שלא נשאו נשים, על פי הזוהר, ואלה אומרים, בגלל שיש זרה. אחד מהסיבות, אומרים, שהיו הולכים משה ואהרון, ואחריהם נדב ואביהו, ואמרו, מתי ימותו שני הזקנים הללו, ואנחנו ננהיג את הדור. איך אפשר להבין דבר כזה? שום בן אדם לא יגיד על אבא שלו שיפטר. נו, אז איך משה אומר, הם גדולים ממני ממך? אז הוא מובן כך. והוא מאוד מקורי. הוא אומר, אמרו נדב ואביהו, משה רבנו מוכן למסור את עצמו למען עם ישראל. אם אין מחנין המסיבך אשר כתבת, הוא מוכן למצוא את עצמו העיקר שעם ישראל יישארו חיים קיימים. אהרון אותו דבר. מי שיסתכל בראשי, בפרשת קורח, שאמר לו משה רבנו, שים כתורת, הולך מהרה, יחל הנגף, אז ראשי כל שם כותב, ששמע את זה, אמר שימותו מאה כמוהו, ולא טיפול מסערת ישראל ארצה. מיד, רץ. ויעמוד בין החיים בין המתים, תעצר המגיפה. אתה רואה שאהרון מוכן למצוא את עצמו, על עם ישראל. אוהב שלום, רודף שלום. אז משה מוכן להקריב את עצמו, אהרון מוכן להקריב את עצמו למען עם ישראל. אבל באמת, יפה, אהבת ישראל גדולה יש להם. אבל באמת, למה עם ישראל כל רגע, כל... בעיה הכי קטנה היו נענשים במדבר, מה הסיבה? פה מתעוננים, פה מתאבים, פה נחש, פה קורה. כל דבר היו נענשים. מה הסיבה שהיו נענשים? אמרו, בגלל שהקדוש ברוך הוא רואה את הפער הגדול בין העם לבין המנהיגים, כמו שאמרנו עכשיו, בין רבי עקיבא לבין התלמידים שלו. היה פער כל כך עצום. אז לכן כל רגע עם ישראל מקבלים עונש. למה? תראה, יש לך רב כזה גדול, איך לא למדת ממנו? אז אמרו, אם ככה, משה ואהרון מוכנים למען הכלל למסור את עצמם. אז מתי ימותו שני הזקנים הללו? והם, נדב ואביהו, יניבו את ישראל. ואז כבר לא יהיה פער גדול בין העם ובין המנהיגים. חס ושלום, לא רצו שאביהם ייפטר, משה ייפטר, חלילה וחס. כל עם ישראל לא רצו שמשה רבנו ייפטר, והם אסירו במלחמת מדיין, ועל כורחם, ידעו שמיטתו של משה תלויה בזה. אלא מה? הם אמרו, למען כלל ישראל, פה נפלו 3,000 איש, פה 24,000 איש, פה תאכל מקצה המחנה, פה נחשים. אז לכן, היו אומרים, תשמע, משה ואהרון מוכנים למצוא את עצמם, הפדר, הם ימותו, ואז נדב ואביהו ינהיגו, ואז לא יהיה פער גדול בין הדור לבין המנהיגים, עם ישראל שערו חיים וקיימים. כנראה הדבר הזה נודע למשה רבנו בנבואה. ברגע שמתו נדב ואביהו, אומר משה, אני חשבתי שאמר הקדוש ברוך הוא בקרבה יקדש, או באהרון או במשה. עכשיו שהם מתו, התברר שהם גדולים ממני וממך. אז למה עם ישראל נענשים כל רגע? בגלל שהקדוש ברוך הוא רואה את הפער בין נדב ואביהו לבין שאר העם. נדב ואביהו הם בדרגה גבוהה, ביחד לכל העם. למה העם לא לומד מהם נדב ואביהו? הם הגדולים. אבל פה ראינו את הנקודה הזאת שבודקים, לפעמים אדם נענש בגלל שיש לו ממי ללמוד והוא לא לומד. יש לו דוגמה אישית והוא לא לומד ממנה. כך כתוב לגבי המרגלים, שרשעים הללו ראו שמרים נענשה ולא לקחו מוסר. לכן קיבלו עונש חמור, לשונה מיצא וכו'. מה לשון ראו ולא לקחו מוסר? דרך אגב, אומרים רבותינו, הגמרא אומרת מסכת ברכות, דף ה', שנגעים פעם כתוב זה איסורים של אהבה. פעם כתוב נגעים זה לא איסורים של אהבה. הגמרא מתרצת, כאן כשהנגעים בסתר, אז איסורים של אהבה, שאנשים לא רואים אותם. כשהנגע הוא בגלוי, אז זה לא איסורים של אהבה. כן, רואים בפנים שלו איזה נגע או משהו, זה לא איסורים של אהבה, זה בא לחפר לו על העוון. אז עכשיו, אם מרים סתם הייתה מקבלת נגע, היו יכולים לומר, אה, תשמע, מה פירוש לה, מה, ראינו ולא לקחנו מוסר. אולי קיבלה איזה איסורים של אהבה. אז לכן דיברו על הארץ. לא, אומר שרשעים הללו, ראו ולא לקחו מוסר, מה זה ראו? משמע, הנגע היה חיצוני, אפשר לראות אותו. אה, אם זה חיצוני, זה מראה שכבר עוון. אז למה לא לקחתם מוסר? אז יותר חמור, בן אדם רואה ולא לוקח מוסר. אבל עכשיו הבנו למה תלמידי רבי עקיבא דווקא הם שילמו ביוקר בתקופה הזאת. דרך אגב, החפץ חיים בספר שמירת הלשון, בפרק הזין, ונמצא בתאריך של ג' אלול, בספר המחולק לימי השנה, אז הוא כותב שם, שעיקר דין של אדם בעולם הזה, ועל בן אדם לחברו. העיקר, על בן אדם לחברו. ועיקר דין של אדם בעולם הבא, זה בן אדם למקום. יאויין שם איך הוא מעריך, הוא מסביר דברים בטוב טעם ודל, שמגרה וכו'. אז ככה, בן אדם שרוצה חיים טובים, בן אדם לחברו. בן אדם לחברו, זה ענייני עולם הזה. תן לבן אדם מילה טובה, תפרגן לו, תחייך לו. יש לך עולם טוב. אנשים אוהבים להיות בקרבת בן אדם שתמיד מחייך, נותן מילה טובה. זה לא אומר שלא צריך להוכיח, עד רבה. הוכיח, תוכיח את עמיתיך, אבל בעדינות, בנועם, צורה שיקבל. כן? צריך להוכיח. יש אומרים לא, אתה מקטרג. צריך לדעת. יש הבדל בין תוכחה לבין קטרוג. כשבן אדם בא באופן כללי אומר, עם ישראל לא בסדר, זה קטרוג. אבל אם הוא אומר, אנחנו צריכים לתקן נקודה כזאת, אנחנו צריכים חיזוק בנקודה כזאת, זה לא קטרוג. ולא יחשוש מקטרוג. ראיתי בספר אוצרותינו, הוא כותב, אומר, הוכיח, תוכיח את עמיתיך, אבל אל תגיד זה קטרוג, לא תיסע עליו חטא, אל תפחד, זה לא קטרוג. אבל כמובן, נוכיח בדרך ארץ, בנחת, כי הפשט הפשוט דורשים רבותינו, לא תיסע עליו חטא, הכוונה לא תלבין את פניו, אז אחרי זה אתה מקבל חטא במקום שכר. כן? ומי שמה, כמו שרב לוי יצחק מרדיצ'וב, פעם ראה יהודי אוכל בפרסיה ביום תשעה באב, אז הוא בא ואומר לו, תשמע, אתה בטוח שכחת היום צום? אומר לו, לא, לא, כבוד הרב, אני יודע היום צום ואני אוכל. אבל כנראה אתה לא כל כך מרגיש טוב, או שאתה מרגיש איזה רעב, משהו מיוחד. אומר, לא, לא, הרב, אני מרגיש מצוין, לא רעב, אני אוכל. עד הוא פונה, ריבונו של עולם, תראה כמה הבנים שלך נותנים להם אפשרויות לשקר, לא הוציא שקר מפיו. איש אמת, עם מיוחד, עם אמיתי. מפה נלמד יסוד, הוא היה סניגורן של ישראל, להוכיח, הוא הוכיח, בצורה מכובדת, בא אליו בצורה עקיפה. אבל איפה צריך ללמד זכות? כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, תלמד זכות. שעם ישראל הם טובים, וזה האמת. תפילין של בורא עולם כתוב, מי כעמך כישראל הוא אחד בארץ. מי כעמך ישראל, עם ישראל הכי נבחר. הקדוש ברוך הוא חלילה, חלילה, לא התחרט שבחר בעם ישראל. העם הכי נבחר. תורה, מצוות, חסדים, והכל. ופשוט. אנחנו רואים את זה מכהן גדול פרשת שבוע. היה בבית קודש הקודשים, היה בגדי לבן. כשהוא עובד בחוץ, בגדי זהב. מה בא להורות? שכלפי חוץ צריך להוכיח. בגדי זהב מזכירים את חטא העגל. אז צריך שיהיה תוכחה, צריך שיראו את הזהב הזה, יזכיר להם. חטאנו בעגל, צריך לשום תשובה, צריך לשמר. אבל כשהוא בא בינו לבין הקדוש ברוך הוא, שם אסור שיהיה קטגור סנגור, אז הוא בא בגדי לבן, לא להזכיר את חטא העגל. כשהוא בא לקדוש ברוך הוא, או כשהוא מתפלל תפילה באחד, בגדי לבן, לא להזכיר. ולכן, הוא מחליף. זהב, לבן, זהב, לבן. נכנס פעם בהתחלה כתורת, אחר כך דם הפר, אחר כך דם הסעיר, אחר כך להוציא את המחתה. כל פעם צריך להחליף את הבגדים, בגלל שהוא נכנס ליד הקדוש ברוך הוא, אסור שיהיה חובה, אורך חובה, כתרו, עד רבה, לעורר זכות, כאשר אתה פונה לבורא עולם. אבל להוכיח, צריך להוכיח. בעדינות, בכבוד, לנהוג כבוד זה בזה. מעשה שהיה. פעם, מורה אחת נכנסה לחדר מורות בהפסקה. המורה הזאת הייתה מבוגרת, כבר יש לה כמה שנים, שנים טובות. בחינוך שם נמצאת באותו בית ספר, ואז היא נכנסת ושומעת אחת המורות הצעירות שמדברת עם קרובת משפחה שלה בכל רם בטלפון, בכוונה שתשמע המורה המבוגרת, היא אומרת כך, מה נעשה למבוגרות הללו? הן לא רוצות לעזוב את השטח, הן לא רוצים לתת את הכוח קצת לצעירים, אז לכן את צריכה לחכות עד שיפרשו. המורה המבוגרת נפגעה, כי יכול להיות רומז לה, כבר תעבי את העבודה, היא רוצה להכניס את הקרובה שלי. אבל לא, לא דיברה מילה, שתקה. אבל אולי חודש, אולי חודשיים.
אותה מורה צעירה, לא עלינו, לא עליכם, התגלה בה מחלה. תפילות, רופאים, פנו לרב, אהרון יהודה לב שטיינמן. אמרו לו, כבוד הרב, מצב כזה וכזה, מה לעשות? אמר להם, אולי, תבדוק, אולי יש להם הקפדה, אולי פגעה במישהי, אולי. כן, צדיקים האלה לא רוצים להראות שהם יודעים, אבל הכל בא בדרך של אולי. אולי פגע במישהי. טוב, הלכו, אמרו לה את דברי הרב. היא חושבת, ואז נזכרה בסיפור הזה, איך היא פגעה במורה מבוגרת. כן, כן, הרב צודק. אז שלחו שליח, או שליחה, לאותה מורה, תשמעי, פלונית מתנצלת, היא לא דיברה יפה כשנכנס לחדר מורות, עכשיו היא נמצאת במצב קשה, תסלחי לה, היא מבקשת סליחה. היא אמרה, אני לא סולחת. היא פגעה בי מאוד קשה. כמה היום התהלכתי בהרגשה מאוד רעה, לא סולחת. אבל זה שום דבר. אמרו לה את התשובה, היא לא סולחת, מה לעשות? מה לעשות? שוב פנו לרב שטיינמן, סיפרו לו, כן, מצאנו, פגעה במישהי, אבל היא לא סולחת לה. אז אמר רב שטיינמן, תגידו לה, גם אנחנו לא הכי בסדר, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא סלח לנו אבינו כחתן. אם הקדוש ברוך הוא יגיד, אני לא רוצה לסלוח, תהיה לנו הרגשה טובה. טוב, יצאו והעבירו לה את הדברים. אני שמעה. אמרה, טוב, הפעם אני סולחת לה, אבל שתשים רסן לפה שלה. אמר זמן קצר, המחלה נעלמה כליל. כמו שבאה, ככה נעלמה. מה אנחנו רואים פה? העיקר הקפדה של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, הבן אדם בחברו, כמו שאומר החפץ חיים. בן אדם בחברו, תיזהר, תיזהר. כמו הזולת שבה הקפדה, תן מילים טובות, תן חיוך לזולת. כן? שאלנו עכשיו, טוב, הבנו למה תלמידי רבי עקיבא שימו ביוקר. למה דווקא בתקופה הזאת? בין פסח לעצרת. מה מיוחד? מה מיוחד בין פסח לעצרת? כפי שהזכרנו בהתחלה, בשביל תורה צריך אחדות. אם אין אחדות, התורה לא תורה. בית שני שעסקו בו בתורה מפני מה נחרב, שנאת חינם. אז מה, אבל יש תורה. תורה מגנה ומצלה. רואים שהתורה בלי אחדות, זה לא תורה. יש מדרש שיר השירים, מביא אותו בספר הרישור. הוא כותב כך. מביא שם מדרש ש... משל למלך שחבש את עבדיו בבית האסורים, היו כמה עבדים, כנראה היה איזה בעיה איתם, שם אותם בבית הסוהר, בבור. יום אחד הוא אומר לשרים, בוא נלך, נתקרב לבור, נשמע מה אומרים העבדים האלה. ואז הוא שומע שמורים, המלך הוא שבחנו, הוא חיינו, הוא מלך טוב באמת. אנחנו אולי לא התנהגנו כמו שצריך, אבל באמת הוא מלך מצוין, מלך מיוחד. אומר להם, עבדיי, יגבירו קולכם כדי שישנעו חברים. כך, שעם ישראל נמצאים בתקופה של חורבן, בתקופה של גלות, אומר הקדוש ברוך הוא, למלכי השרת, בוא נשמע מה בניי אומרים. ואז רואה בתי כנסיות, בתי מדרשות, לומדים תורה, עושים מצוות, משבחים את הקדוש ברוך הוא, אומר, בניי, אגביהו כולכם כדי שישמעו חברים. ואין חברים אלא מלאכי השרת שנאמר חברים מקשיבים לקולך שמיעיני. ותנו דעתכם שלא תחרחרו ריב זה עם זה, לא תפנאו זה את זה, שלא יאמרו חברים, תורה שנתת להם אינם עסוקים בה. זה פחות או יותר דברי המדרש. צריך להבין, מה פירוש תורה שנתת להם אינם עסוקים בה? הרי שומע אותם שהם עסוקים בתורה. הוא אומר, הם יהיו כולכם. מה פירוש שלא יראו את תורה לא עסוקים בה? מבין פה הרב שלמה וולבי עליו השלום, זכותו תגן עלינו, מבין מפה שתורה בלי אחדות לא עסוקים בה. לא אומר המדרש, שלא תחרחרו ריב עם זה עם זה, לא תפנעו זה את זה, שלא יגידו התורה שאתה נתת להם לא עסוקים בה. אז כאילו התורה הזאת היא לא עולה, לא מתקדמת הלאה. וכאילו לא עוסק בתורה. צריך את האחדות בשביל התורה. ויחד שם ישראל, אז מקבלים את התורה. דרך אגב, מי שיסתכל בתורה כתוב, ויחנו במדבר, ויחד שם ישראל. אומר, כל החניות היה פה בלי מחלוקת, אבל כתוב ויחנו. פתאום ויחד שם ישראל נגד ההר. בהתחלה היה מחלוקת, פתאום נגמר המחלוקת. אז אמרתי אולי כך. עומדים ליד ההר. אולי גם על פי, צריך להבין, הרי במדבר לא ראו שום הרים. הרמן היום יישב בהם את הכל. פתאום רואים פה הר, לא, זה הר הזה לא מתיישר, למה? עם ישראל, מה הר הזה? מקבלים עליו את התורה. מה מיוחד, לא גבוה, הוא לא. אמר להם משה רבנו כנראה, דווקא בגלל שהוא הר ענב, הוא לא מתגאה. רצו, כך כתוב במדרש, הר כרמל, הר תבור, כולם רצו שעליהם תינתן תורה. הר סיני, אני קטן, אני לא מדבר. אין לי אולי את הזכות, שאתה. אומר הקדוש ברוך הוא, דווקא אתה ישבת בשקט, אמיתם, עליך תינתן תורה. כנראה משה רבנו סיפר להם את זה. תראו, ההר הזה הוא פשוט ענב, שתק, אמר הקדוש ברוך הוא, למה אני אתן את התורה? לא עשה מריבה עם כל הערים שהתחילו לריב, למה תרצדו לערים גבלונים? כולם רבו עליה תינתן תורה. יש להם מריבות, הקדוש ברוך הוא עליהם לא נתן. אתם מריבות, אתם... כל אחד מתנשא, גבלונים, או קיבל נודע, כבר אומר מפה שגבתם, הוא נקרא בעלמו. והוא ענב. הוא לא נכנס למחלוקת. בגלל זה הוא מקבל עליו את התורה. ככה אנחנו גם צריכים להיות באחדות, גם אנחנו צריכים לברוח במחלוקת, גם אנחנו צריכים לנהוג בענווה. אז לכן כתוב, ויחנו במדבר, התחלה היה מחלוקת. אבל ויחן שם ישראל, פתאום נהיה לב אחד, למה? כנגד ההר. במקביל להר, בדומה להר. כיוון שההר מקבל את התורה רק בזכות זה. אז עכשיו ויהי חמור, יהיו לב אחד, פה עכשיו תינתן תורה. זה האחדות. היה עוד מעשה שאני אספר. אספר אותו יהודי אחד שהוא אמר, הייתי פעם באיזה חנוכת בית, והחזיר אותי איזה אחד מהמשתתפים בחנוכת הבית. ואז הוא אומר לי, תשמע, בעל הבית הזה היה רגל אחד בעולם הבא. עכשיו ברוך השם, הוא חי וקיים. מה הסיפור? אני מספר לו. הבת שלו למדה בבית יעקב בירושלים. ואביה חלה במצב קשה, ובעל הבית. והמצב הלך והידרדר, הלך והידרדר, הלך והידרדר. בסמינר של הבת, שם עשו תפילות, תהילים, מה לא עשו? המצב הולך מדרדר, כבר הגיע סוף הדרך, מורדם, מונשם. אז אמרו, נעשה יום שכולו תורה. הביאו הרבה רבנים, מהבוקר עד הערב, רבנים דורשים. זה אמר, העניין הזה, זה כנראה עניין לשון הרע להיזהר, וכו' וכו'. בסוף, אמר אחד מהרבנים, אמר להם, תשמעו, בנות יקרות, אתם רוצים שהאביה של פלונית יקום בריא, כן, אני אתן לכם סגולה בדוקה ומנוסה, בדוק ומנוסה. נו, אבל זה צריך הקרבה מצדכם. מה? ודאי שאתם ניצור פה ביחד, לא ימלט, יש פה מחלוקת, יש מריבות, זאתי לא מדברת עם זאתי, ויש כבדות זו על זו. כשאני גומר את הדברים, כל אחת הולכת עם כל אותן שיש לה איתה איזה קטטה, איזה קפדה, ברוגב, וכיוצא בזה, גמרנו, כולם שלום זו עם זו. ואני מבטיח לכם, מחר אתם שומעים בשורות טובות. אבל כולם. טוב, הוא יצא בהדרשה, והמשימה הייתה מאוד מאוד קשה. אמרתי לו, מדברת, הוא התחילו עכשיו לבקש סליחה, הם בגיל העשרה, זה לא מתאים מהכבוד שלהם וכו'. שמרו את כל הרצונות למר הנביאה של אותה בת. וכולם, ממש היה בחיות שם. ביקשו סליחה, זו מזו, החזירו את האהבה והאחווה שם, שם. מחרת בבוקר הבן אדם פקח עיניים, ואט אט התאושש וקם על הרגליים, אומר לו, זה בעל הבית, שעכשיו היה אצלו חנוכת הבית. ואז הבן אדם בחברו, והחיי מתים במאמרו. מה זה כוח של אחדות? עכשיו אנחנו מבינים למה תלמידי רבי עקיבא דווקא בתקופה הזאת, בין פסח לעצרת, וזמן קבלת התורה, בשביל התורה, שלא יגידו אינם עסוקים בה צריך תאחדות. כשאין תאחדות אין את התורה, התנאי לתורה ואי אחד שם ישראל, בלב אחד, כאיש אחד. אם אין את זה, אז התורה לא תורה. אז כביכול, לפי רום דרגתם, אנחנו לא שנות אור, אנחנו לא יכולים לדבר על תנאים, תלמידי רבי עקיבא. בכלל לא, אבל רק ללמוד מה שאנחנו יכולים ללמוד. לפי רום דרגתם, היה חסר אצלם בתורה. למה? עוסקים בתורה. לא נהגו כבוד. יש לכם רב כזה גדול באהבת הבריאות. רב שכל הזמן רואה רק טוב על הזולת. אתם לא למדים ממנו. אז התורה חסר פה בתורה, אז אין פה תורה. אתם לא יכולים לקבל את התורה, לא יכולים להגיע לשמועות. ואנחנו צריכים בימים הללו להתאחד. שיהיה אחדות, אז בטוח שהקדוש ברוך הוא ישרה לנו שלום, טובה, ברכה. הנגיף הזה, המגיפה הזאת, תעבור מעל כל עם ישראל. כולם יהיו בריאים, לא ידבקו, והחולים יתרפאו. רק אנחנו צריכים לתפוס לעצמנו. בימים הללו בפרט, שמתו תלמידי רבי עקיבא, את האחדות. כמה שפחות לשמוע פוליטיקה. אחרי זה אדם מתחיל. קטטות, קפדות בלב. רק תשמע, תראה טוב, תחייך לעולם, תדון לכף זכות. אי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לדון כל אחד לכף זכות, לאהוב את כל ישראל. שמעתי פעם מהרב דוד בצרי, שליטה, שם איתנו בריאות איתנה לאורך ימים, שהוא אומר, אדם יכול ברגע אחד להרוויח מיליוני מצוות. איך? אומר, כל יהודי שאתה אוהב, אתה מקיים מצוות המעשה, ואהבת לרעך כמוך. אתה אוהב שתי יהודים, אז יש לך פה שתי מצוות. אתה יודע כמה יהודים יש בעולם? למעלה מ-10 מיליון, אולי 15 מיליון, אני לא יודע. אבל למעלה מ-10 מיליון יהודים. כשאתה אוהב את כל היהודים, יש לך 10 מיליון מצוות ברגע אחד. אתה אומר, אני אוהב את כל אחד ואחד מעם ישראל. כמה אפשר להרוויח מצוות? אהבת ישראל. השם יזכה אותנו לאהוב כל אחד מעם ישראל, ונזכה בקרוב לגאולה השלמה, כמו שנאמר, חינם נמכרתם בגלל שנאת חינם, ולא בכסף תגאלו, אלא באהבת חינם. השם ישים שלום עלינו ועל כל ישראל, נזכה לגאולה בקרוב מתוך חסד ורחמים, אמן, כן יהי רצון.